שלום לכולם, ערב טוב, ערב טוב רבותיי. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בסדרת שיעורים. מה? נראה לי שכן. מקסימום לא, אז בתוך כדי אני אגיד לכם. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שנקראת סייעתא דשמיא, לחיות את הגאולה על פי הרב חרל"פ. בהמשך גם נעמיק גם בדברי מרן הרב זצ"ל, בעזרת השם בלי נדר. ראינו בשני השיעורים האחרונים, מצד אחד שמתגברת השנאה כלפי ישראל בדור הגאולה ומבקשים לשפוך דמים בישראל, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וזה יותר ביטוי, אומר רב חרל"פ, לזה שבן פרצים מתקרב ובא. אנחנו לא יודעים מתי, חלילה לנו מלחשוב שאנחנו יודעים בדיוק מתי, חס ושלום, טיפה חרוכן של מחשבי קיצים. מצד שני, אנחנו יכולים לראות את מאפייני הגאולה, אומר הרב חרל"פ. ומאפייני הגאולה, אותם מזהים דווקא אויבי ישראל, ומבקשים לחלות שם ישראל מן העולם חלילה, וממש מספרית מבקשים לפגוע בעם ישראל כמה שיותר. זה היה בפעם הראשונה, הפסקה הראשונה שראינו. אחר כך ראינו פסקה נוספת שבאה ואומרת ש... תודה רבה. פסקה נוספת שבאה ואומרת מה בני הנוער צריכים לעשות כדי להתכונן לביאת משיח, כדי להתכונן לזה שאומות העולם ירצו עכשיו להילחם נגדם. אז ציפינו מהרב חרל"פ שיעמוד בבית המדרש וייתן הרצאה מדהימה שתסחוף את כל בני הנוער להעמיק יותר בקודש וללמוד יותר תורה, וזה ודאי דבר חשוב. אבל הרב חרל"פ עומד בין כותלי בית המדרש, לוקח את המיקרופון וזועק לכולם ואומר להם, תלכו לחדר כושר, לכו תחזקו את השרירים שלכם, כי אתם צריכים לחלות שם עמלק מן המפה, וזה לא יהיה קל. ודאי תעמיקו בקודש, בלי תורה למה לנו חיים? אי אפשר בלי תורה. אבל אל תפסחו על הגבורה הגופנית גם כן. אתם צריכים להיות חזקים, אתם צריכים להיות עם עוצמות, כדי שיבוא יום ותוכלו להילחם כמו שצריך. בסדר? בריאות הגוף ובריאות הנפש. אני רוצה היום להמשיך את הכיוון הזה ולראות ברב חרל"פ עוד יותר מה יהיו המאפיינים באומה הישראלית כשיקרו הדברים האלה, כשאויבי ישראל נסו לחדור לשטחה של מדינת ישראל, שזה מהשטח שלנו יותר נכון, מעזה. מה יהיה הביטוי באומה הישראלית, איך הם יתנהגו? כדי להבין את זה טיפה יותר, אני נדרש לפסקה נוספת של הרב חרל"פ, פסקה נ"ד במעייני הישועה. והרב, הכותרת, הוא קורא לזה תוכן עקדת יצחק. זה מאוד, בחרתי דווקא עכשיו גם בגלל ההקשרים של השיעורים וגם בגלל פרשת השבוע. אתמול בשבת קודש קראנו פרשת וירא, אז זה ממש הסתדר ככפפה ליד. תוכן עקדת יצחק: מצוות אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, צריכה להתקיים בזמן האחרון, לא רק על הפרט, כי אם גם על הכלל. בכל דור ודור עם ישראל יידרש למסור את הנפש. מסירות הנפש הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. בכל פעם שנראה מישהו שמוסר את הנפש, אנחנו נדבק בו, כיוון שנראה אמת. אדם שמוסר את הנפש על הילדים שלו, אדם שמוסר את הנפש על המשפחה שלו, אדם שמוסר את הנפש על האומה שלו, אנחנו מזהים שהוא לא פרטי, הוא אדם כללי, הוא אדם שחושב על האחר ולא חושב על עצמו. יבוא זמן, אומר רב חרל"פ, שמדרגת ישראל תצטרך להתעלות מעלה לשיא הקדושה, לשיא הטהרה, שהם ידרשו כל ישראל להגיע למדרגת מסירות נפש. לא פרט, עמך כולם צדיקים בלי יוצא מן הכלל. וכדי להראות שאתה צדיק, שאתה מתמסר, שאתה מוסר את נפשך, אתה צריך לגייס את כלל האומה כולה שתופיע את שורש נשמתה, מסירות נפש לריבונו של עולם, שבאה לידי ביטוי במסירות נפש על בניו אהוביו ובנותיו על עם ישראל. נחזור שוב על הקריאה. אומר רב חרל"פ, מצוות אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אפילו אם אתה מת, צריך למסור את הנפש על קידוש השם. צריכה להתגלות בזמן האחרון. זה מה שאנחנו אומרים כל יום. הרגילו אותנו כל הזמן חז"ל, שלוש פעמים ביום להגיד קריאת שמע. בבוקר, בערב ולפני שהולכים לישון. למה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אני מוכן למות על קידוש השם. בספרים הקדושים מובא ששם נכנסת כוונת מסירות נפש. למות ממש, סקילה, שריפה, הרג וחנק. על קידוש השם. זה צריך להתקיים, אומר רב חרל"פ, בזמן האחרון. אחרי שעם ישראל נמצא בארצו, לפני ביאת הגאולה הגדולה, לא יודע איזה יום, לא יודע מתי, אבל כמאפיין מרכזי, העם צריך להתעלות. ולכן בזמן האחרון זה צריך להתגלות, אומר רב חרל"פ, לא רק על הפרט, כי אם גם על הכלל, על כלל האומה. אתה צריך למצוא איזשהו רגע כזה, שאומה שלמה תתמסר. שאפילו אם יתלו חלילה את נפש כל האומה, לא תיבצר האהבה להשם. אפילו אם יחדרו לשטחה ויעשו בה את כוונת מסירות נפש. כוונת מסירות נפש זה למסור את נפשך בארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. בכל מצב אנחנו מוכנים למות על קידוש השם. רבי יוסף קארו רצה למות על קידוש השם. על זה הוא התפלל. רק למות על קידוש השם. אמר לו המגיד, רגע, אתה צריך לחיות על קידוש השם. יש מי שצריך למות על קידוש השם, יש מי שצריך לחיות על קידוש השם, והכל בסדר. אומר הרב חרל"פ, בדור הגאולה עם ישראל יידרש למסירות נפש. ולכן, יידרש מעם ישראל להוציא את המסירות נפש הזאת, אולי על ידי שיעשו בו ארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. ישרפו את הבתים, יחנקו את האנשים בפנים, אף אחד לא מצפה לזה, אף אחד לא רוצה את זה, אף אחד לא מקווה לזה. אבל בדיעבד שלנו לכתחילה אצל הקדוש ברוך הוא. ואם זה קרה, צריך להתבונן בתוכנם של דברים ולנסות להבין מה השם אלוקיך שואל מעמך, אפילו ואולי בגלל הצרה, היגון והנחה שהייתה לנו. רומז לנו ריבונו של עולם, תמסרו את הנפש, לא פרט, כלל, כלל האומה. זה צריך להתקיים, אומר רב חרל"פ, בזמן האחרון, לא רק על הפרט, כי אם גם על הכלל, שאפילו אם יתלו חלילה את נפש כל האומה, לא תיבצר אהבה להשם. וזה היה תוכן עקדת יצחק. שכן האבות לא ידעו כלל מהפרטיות שלהם. האבות לא הסתכלו על הפרטיות שלהם. לא עניין אותם עכשיו נקודת הפרט. עכשיו אני פועל בשבילי? אברהם אבינו פועל בשבילו? סליחה על השרידות, דרך אגב. לא יודע, קמתי בשבת שרוד, אין לי מושג למה. טוב. אבל האבות הקדושים, אברהם אבינו לא פעל בגלל שעכשיו הוא אומר, שמע, אני רוצה שיהיה לי טוב. אתה רואה שכל מעגלי חייו היו בחינת מסירות נפש. שיא המסירות נפש הייתה בעקדת יצחק. כשיצחק אבינו מבקש מאבא שלו, נחדדה אבי ואת מעשרי, אנחנו אומרים בעוקד והנקד, חזק ואת יקד, יקוד בבשרי, שחלילה לא תיפגם השחיטה. שלא יהיה פה איזשהו קורבן פסול להשם. מסירות נפש עד הסוף. אני מוכן למות, אומר יצחק, על קידוש השם. ולפיכך נקראו אבות. למה האבות שלנו נקראו אבות? כי הם לא פרטיים, הם אבא. אבא לא חושב על עצמו, אבא חושב על הילדים שלו, אבא תמיד חושב על מישהו אחר. לכן האבות נקראו אבות, שכל חייהם היו רק חיים של אבהות. וקבלת מסירות נפשו של יצחק הייתה מסירות נפשה של כל האומה. יצחק אבינו ואברהם אבינו חקקו בעם ישראל את סודה של מסירות הנפש, את היכולת להבין שיש דבר גדול יותר מהמוות. המוות הפרטי הוא לא יכול להוות חסם על הרצון להתמסר על קידוש השם. גם לא המוות. אומר הרב חרלאפ, יבוא דור שהאומה תראה את זה בכללותה, לא רק הפרט, לא יחידים באומה, כלל האומה כולה. שימו לב מתי. ובעקבתא דמשיחא, דור הגאולה, עם ישראל שב לארצו, עקבות משיח מרחפים באוויר. אומר הרב חרלאפ, בעקבתא דמשיחא יוצא הניסיון הזה בפועל לכלל כולו. הקדוש ברוך הוא מנסה את כל האומה כולה. האם אתה מפחד? או שאתה יוצא להילחם על אחיך שנמצאים בשבי? האם אתה נכנס גם לתוך מנהרות? לכן המלחמה הזאת חייבת להיות בחינה כזאת של מסירות נפש. לא אכפת לי, אני אמות במנהרה, אבל אני אלך חלץ את החי. אני אעשה הכל, כנגד כל היגיון. לא רק החייל, גם אמא שלו, גם אחותו, גם הילדים שלו, משפחות שלמות. מסירות נפש בפועל. המון משפחות נאלצו למסור את הנפש. כפשוטו. לא רק במוות, גם בפציעות אדירות, קשות מנסו. לא רק בפציעות, ולא רק במוות. גם לא לראות את הבעלים, להיות חודשים, לא חודש, לא חודשיים, שנתיים שלמות, לחיות תחת דאגה. משפחות שדואגות ליקיריהם החטופים, משפחות שדואגות ליקיריהם החיילים, לאבות, לבנים. חלק באומה מוסר את הנפש כי הוא פשוט מכניס את היד לכיס ונותן את כל כולו לארח את תושבי הדרום בשלבים הראשונים. אחר כך כל הזמן תרומות לחיילים, עוד גיוס ועוד גיוס. סבב ראשון שמעמיק בנו את המסירות נפש, סבב שני שמעמיק עוד יותר ועוד יותר את המסירות נפש. כל סבב מראה כמה האומה הזאת היא לא נורמלית, כמה העולם לא יכול להסתכל עליה כאל אומה רגילה. דומם, צומח, חי, מדבר, ארבע מדרגות בבריאה, אומר הכוזרי. אבל יש מדרגה חדשה, עם ישראל. חדשה גם ישנה, כן? שהייתה תמיד. אומות העולם לא מצליחים להבחין בהבדל הגדול בין עם ישראל לבין אומות העולם. אנחנו דומים מאוד, כולם עם עיניים, אוזניים, הפרצופים שווים, הכל שווה. לא, 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 אומר הכוזרי. מה פתאום? זאת נשמה אחרת. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש אומה יחידה. יש משהו אחר לגמרי. הוא לא נכנס לגדרי המציאות הזאת של העולם הזה. הוא על-טבעי, הוא לא נורמלי. הוא ראוי לנבואה. הוא ראוי לרוח הקודש. הוא משהו אחר, אומר הכוזרי. ובאמת, מבחינת הכוונות הפנימיות, מה שכתוב בספרים הקדושים, מדרגת היחידה נקראת גם מסירות נפש. מסירות נפש. כך כתוב בספרים הקדושים. זה נקרא יחידה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה.
דרך לבלעם היה נבואה.
תמיד זה לעומת זה עשה האלוקים. כדי להראות לעמים, הנה קיבלתם ואין לכם כלום. כך מביאים חלק מהראשונים. אומר הרב חרלאפ, בעקבתא דמשיחא יוצא הניסיון הזה בפועל לכלל כולו. כל ישראל נדרשים למסירות נפש. אגב, לומדי התורה גם כן, ודאי. ובתפילות, ודאי. ואף על פי כן, אני הייתי מצפה, אומר רב חרלאפ, אחרי שעם ישראל נדרש בפועל למסור את הנפש, למות. אז מה אנשים חושבים? ככל שהיו יותר הרוגים, ככה יותר יורידו את הכיפה. ככה פחות יאמינו. זה המשוואה. אם חלילה, חס ושלום, אנשים יכולים לחשוב שעזב השם את הארץ, אז בשביל מה אני צריך עכשיו להתמסר? אבל המציאות של עם ישראל מראה אחרת. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. פורץ בקודש ופורץ בחול. פורץ בכל המובנים. אומר הרב חרלאפ, ואף על פי כן, אין האהבה נחלשת במאומה, ועד הרבה, היא מתגברת יותר ויותר. האהבה בין עם ישראל לריבונו של עולם, האהבה בתוך עם ישראל מתגברת ביותר. עוד מעט נדבר על חריגות שקיימת ותופסת יותר מדי את הבמה התקשורתית, אבל בפועל בעם ישראל יש פרץ אדיר של אהבה. אומר הרב, וכל ישראל מבקשים את בקשתו של יצחק אבינו. פתאום כל ישראל, מי שהרגיש בתקופת המלחמה וליבו טהור, הוא חש את זה אצלו. גם אם הוא לא לוחם, מה אני יכול לעזור? אנשים פשוט התנתקו מהפרטיות שלהם. מה אפשר לעזור לך? איפה אפשר? אני רוצה לתת לך כסף, אני רוצה לעזור, תן לי משהו, אמא, אני רוצה לעזור, את הולכת לבשל מנות לחיילים, תני לי להיות שותף. איזשהו רגש טבעי שמתקשר לאומה הישראלית ומבקש למסור את נפשו. אסור להתעלם מזה, אסור להתעלם מהכוחות שלנו בגלל אלו שאין כתבות תקשורתיות שבאות להחליש אותנו, כאילו אנחנו איזה עם רדוד ושפל בגלל, לא יודע מה, כמה אנשים שחשבו עקום. זה לא כל האומה, זה פרט כל כך שולי. אומר הרב, שגם הוא בעזרת השם יחזור בתשובה, אומר הרב חרלאפ, כל ישראל מבקשים את בקשתו של יצחק אבינו. פתאום זה הופך להיות משהו לאומי, שאברהם אבינו יעקוד אותו למען לא ייפסל הקורבן. תעקוד אותי באמת, נחת את אבי ואת מעשרי, אני מוכן למות. וזהו רז אומרם, זה הסוד שנאמר בדור הגאולה, שאין הגלויות מתכנסות אלא בזכות יצחק. בזכות יצחק אבינו. אז יש פה חומש, אני אראה לכם את זה בפרשה. חומש בראשית צריך. האמת אפשר גם למצוא שם, יש שם פרשנים על התורה בעמודה שם. אנחנו נמשיך. תודה רבה. אז זה המדרש, יש שם את זה? תודה רבה אחי. יעבדו פעמים, תודה. וזהו רז אומרם, אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות יצחק, שכולם מתעלים בבחינתו ומדרגתו של יצחק. ומשנולד יצחק הוסיף הקדוש ברוך הוא על מאורותן של חמה ולבנה. החמה והלבנה הם, הלבנה נכון היא נפגמה עוד לפני חטא אדם הראשון, ביום הרביעי לבריאה הלבנה נפגמה, ובסוף כתוב שהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. זה לא שעכשיו אור החמה יהיה יותר גדול מאור הלבנה, כך מסבר בספרים הקדושים. לא, אור הלבנה יש וערך ממש לאור החמה. ואז, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים, זה באור החמה ואור הלבנה. יחד, אומרים בספרים הקדושים, נתקן את החטא ונראה שאנחנו ממש שווים. הלבנה נמשלה לכנסת ישראל, והחמה נמשלה לריבונו של עולם. להראות כמה אנחנו אחד, כמה רגשי האהבה האדירה של עם ישראל לריבונו של עולם לא התנתקו לעולם. הפגם כמובן היה בלבנה ולא בחמה, חס ושלום. אבל אנחנו מראים גילויי אהבה כל כך גדולים עד שהקרובים מסתכנים פנים אל פנים אחד לשני. רגשי אהבה אדירים מתנוצצים בקרב האומה הישראלית. מה שחשבנו אולי חלילה שיורידו את הכיפה, להפך, דוכני התפילין בתל אביב מלאים, בתי הכנסת מפוצצים, כמעט ואין מקום בכל כך הרבה מקומות. אם תבוא בימי הסליחות בשעה 12:10 לכותל, אין לך כניסה כבר, מפוצץ. עם ישראל מגלה את רגשי האהבה לריבונו של עולם. זה סודה של מסירות נפש שהיא מתרחבת על כלל האומה כולה. ממשיך הרב חרלאפ, אתם יודעים מה, אולי עוד לפני כן, בוא נראה לפי התורה. הרי כל דבר שאתה רוצה לדעת, תפתח את התורה ותלמד אותה. תלמד אותה ביושר לבב, אתה תצליח להגיע לדברים עמוקים מאוד. אם אנחנו רוצים לדעת את סי מדרגת הנפש באומה הישראלית, איזה חלק בתורה אני אפתח? איזה סיפור בתורה אני אגלה? עקדת יצחק, נכון? עקדת יצחק. זאת אומרת, שאם אני אפתח את עקדת יצחק, אני צריך לראות מה קורה מיד אחר כך. מה שיקרה מיד אחר כך זה מה שיקרה אחרי שיש מסירות נפש באומה הישראלית. ככה לומדים תנ"ך. התנ"ך הוא סרטוט החיים שלנו. עכשיו לא בטוח שאנחנו צודקים, כן? אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו מנסים ומשתדמים ללמוד תנ"ך על פי מציאות החיים. כי לא יכול להיות שהתנ"ך הוא רק ספר של עבר. כך כותב הרמד ואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל, על מסירות הנפש בפרשה שלנו. והוא כותב כך, שפותחים את פרשת וירא בסוף, אז כשמסתכלים רואים את עקדת יצחק. ובסוף העקדה, אני הייתי בטוח שהולכת בסוף העקדה וישוב אברהם מנעריו ויקום ויכול יחדיו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע, ככה תסתיים הפרשה. אבל לא, יש שם עליית מפתיר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והעלייה הזאת היא נראית כאילו מנותקת, שימו אותה בפרשה הבאה, למה להרוס עכשיו את המתח של העקדה? ותראו מה כתוב בעלייה הזאת. מסתיים את העקדה ואז כתוב ככה, ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. נחור, נולדו לו ילדים. אומר הרמד ואלי, יש פרק בתורה, פרק בחז"ל, בגמרא, פרק שנקרא שמונה שרצים. שמעתם על הפרק הזה? שמעתם על הפרק הזה שמונה שרצים? זה פרק שמתאר שמונה שרצים האמורים בתורה. החולד, האחבר, הלטאה וכו'. יש להם דינים, לא ניכנס לזה כרגע, יש להם דינים מסוימים בהלכות שבת שיותר חמורים משאר שקצים ורמסים אחרים. יש גם מחלוקות בראשונים ובאחרונים איך להתייחס לסוגיה הזאת. אבל הכותרת היא שמונה שרצים האמורים בתורה. זה פרק בגמרא. אומר הרמד ואלי, מצאתי את שמונת השרצים האמורים בתורה, בתורה. לא החולד האחבר, מצאתי אותם בפרצופים של בני אדם. איפה? בסוף פרשת העקדה. שמונה אנשים, מתונפים, מזוהמים, שרצים. שימו לב. ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם. ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בטואל. שמונה שרצים האמורים בתורה, אומר הרמד ואלי, הם מקבילים לחולד, לאחבר, ללטאה וכו' וכו' וכו', שיש להם אור שונה משל האחרים. זה שמונת השרצים. לא יודע, אולי זה קשור לסינואר, האחבר, אבל אני לא יודע, לא, סתם. אולי השמונה שרצים של הדור שלנו, כן, סינואר ונסראללה וכל המנהיגים של כל דור, שמונה שרצים. אולי, לא יודע. אחרי, אומר הרמד ואלי דבר מחריד, אחרי מסירות נפש של כלל האומה, יצופו להם החוצה קצת מן הפגמים, קצת מן השרצים באומות העולם וגם בעם ישראל. למה זה צף? עוד מעט נראה את זה בפנים במדויק. בשם הרב חרלאפ, כי בסוף עם ישראל מסר את הנפש, אז הוא צריך עכשיו לקבל אור גדול. האור הגדול שבא אחרי פרשת העקדה, לפני שעוברים לפרשה הבאה, מי נולדה? רבקה. רבקה זה אור גדול מאוד שהיא נולדה אחרי שיצאו שמונת השרצים החוצה. לכן אומרים בספרים הקדושים, אחרי שעם ישראל מוסר את הנפש, יצופו השרצים באומות העולם, וגם תובנות, לא בני אדם. אני מעולם לא דיברתי על בני אדם ברמה האישית, ודאי לא בעם ישראל ודאי. אבל יצופו תובנות שנראים לך כשרץ. זה חייב לקרוא אחרי המסירות נפש. ואחרי שזה ינוקה מן המפה, אז יצוף האור הגדול שנקרא רבקה. בואו נקשר את זה ממסירות הנפש של העקדה, דרך שמונת השרצים, דרך רבקה. למסירות נפש של חיילי צה"ל וכלל האומה הישראלית, שבאותו עמוד ברב חרלאפ הוא מביא את הפסקה הבאה. תסתכלו טוב, פסקה כן, פסקה נון גימל. הפסקה אומרת כך: אין בליבנו אלא אחד. בשעה שביקש יעקב לגלות את הקץ, קץ גאולה, הוא ביקש לגלות את הקץ. מה קרה? שימו לב, מה שקרה אז, התנ"ך שקף החיים שלנו, נתגלגל לפניו הדור האחרון שבעקבתה דמשיכה. זה מה שראה יעקב אבינו. ומה הוא ראה? הוא ראה את כל החוצפה. תראו מה אומר הרב חרלאפ: נתגלגל לפניו הדור האחרון שבעקבתה דמשיכה על כל החוצפה וההפקרות שלו, ולכן הוא נזדעזע. אומר הרב חרלאפ, הוא התחיל לראות במיטה יעקב אבינו ונזדעזע עד שנסתלקה ממנו שכינה. הוא לא היה מסוגל לראות שכינה בעם ישראל. הוא ראה שהאחים זורקים את אח שלהם לבור בתוך האומה הישראלית. יש כאלה שזורקים את אח שלהם לבור והבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. הוא רואה תופעות אדירות של אחים שפוגעים באח שלהם, והוא מזדעזע. הוא לא מבין מה קורה פה. זה מה שיקרה בדור הגאולה? כזה דבר גדול? כזה לא הגיוני? אומר הרב חרלאפ, כן, זה מה שהוא רואה. אחרי המסירות נפש הלאומית, הוא רואה שעולים וצפים להם תובנות שדומות לשמונת השרצים האמורים בתורה. בתנ"ך אצל אברהם אבינו, במציאות שלנו, ואצל יעקב אבינו קודם. בואו תראו, זה לא נגמר. אז הוא רואה את כל החוצפה וההפקרות שלו ונזדעזע עד שנסתלקה ממנו שכינה. אז מה הבנים השיבו לו? אולם בניו השיבו לו: כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אני מבין, אומר ראובן, אני מבין, אומר שמעון, אנחנו מבינים, אומרים כל האחים לאבא יעקב, שאתה ראית את הזוהמה הכי גדולה. זרקנו את אח שלנו לבור, עשינו טעויות, טעויות קשות ביותר. באמת ראינו, עשינו טעויות גדולות. אבל תדע לך אבא, זה הכל היה חיצוני, שום דבר לא היה פנימי. ויותר מזה, מעולם לא נפגענו בקישור לריבונו של עולם. כשם שאין בלבך אלא אחד, אתה לא יותר מאיתנו אבא יעקב, כך אין בליבנו אלא אחד. שעם כל הירידות הנוראות, בכל זאת בליבם הם קשורים בקשר נצחי ומתייחדים עם האחד האמיתי. אתה מסתכל בחיצוניות, אתה רואה ירידות נוראיות, כתבות אדירות, אבל יעקב אבינו, בבקשה ממך, תלמד את האומה כולה להסתכל בפנים, לחתום חותם מידת אמת, להבין מהי שורש נשמת ישראל, לראות את כל הזוהמה יוצאת החוצה, ולהבין שעדיין בעומק עומק עומק נסתרי הלב, אין בליבנו אלא אחד. ובזה אין הבדל בין האבות לבנים. אתה יכול למצוא הרבה הבדלים בין האבא לבן, בין הנוער לבין המבוגרים, אתה יכול למצוא הרבה הבדלים, אבל בזה אין הבדל. וכל אחד מישראל בפנימיות לבבו כששור קשור עם האחדות העליונה ממש, כיעקב אבינו. אבא, אתה לא יותר מאיתנו, ויש לך הרבה דברים שיותר, בזה לא. ואף יעקב אבינו ענה אחריהם: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה הקץ שאחרי מסירות נפש של האומה הישראלית צפה זוהמה קשה מאוד. את זה ביקש יעקב אבינו, אומר רב חרלפ, לגלות לעם ישראל. והזוהמה הזאת לא מאפשרת לראות אור, לא מאפשרת לראות את קצה המנהרה, את האור הגדול שבה. אבל אחרי שרצינו לזרוק אחים לבור, תדע לך, אנחנו עושים תשובה, אומרים האחים. אנחנו לא מתכחשים לטעויות שלנו. טעינו, טעינו. גם רבי עקיבא רצה למשוך תלמידי חכמים כמו חמור, אומרת הגמרא בפסחים. לא כמו כלב, אומרים לו תלמידיו. למה לא כמו כלב? כמו חמור, כלב אבל נושך. כי הוא רצה לעקור להם את העצם מהמקום, אומרת הגמרא. הוא רצה לפגוע בקודש, לעקור להם את העצם מהמקום. אבל אחר כך הוא נהיה רבי עקיבא. הוא עשה תשובה אדירה, מעומק הטומאה לשיא הקדושה. עכשיו שימו לב. ואף יעקב אבינו ענה אחריהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מלכות זו היא התורה וכל קיומה, שאחרי גילוי אחדותם של ישראל, כשיתגלה האחדות באומה הישראלית, יבוא גם גילוי המלכות. עם ישראל חוזר לאהבת חינם, יש בניין בית מקדש. יש בניין בית מקדש. ואז זה חוזר בכל הודה והדר קודשה. ושוב עניין המסירות נפש, ויקבלו עליהם מלכות שמיים בקדושה ובטהרה. שימו לב למילים הבאות. זוהי עבודת הצדיקים בסוף הימים. שלא להתפעל מן הגוון החיצוני של ישראל המדולדל בעוונותינו הרבים. וזה מילים. גוון חיצוני. אצלנו. של ישראל. שאיך הוא מדולדל בעוונותינו הרבים. משתדל לגלות עומק קודשם העצמי. להתנסות לחדור פנימה. לעומק הבור. ולנסות להשיג איזושהי מגמה קטנה של קדושה, של תשובה. לאפשר את התשובה הזאת. שכשם שאין בלב האבות אלא אחד, כך אין בלב הבנים אלא אחד. ובזה, זה מדרגה ועבודת הקודש של הצדיקים. יזכו לברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, ולוויה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אין זה אומר שצריך להסכים עם כל הטינוף והזוהמה הגדולה שיוצאת החוצה בתקופה הזאת. אין זה אומר שלא צריך להכניס לכלא מי שצריך להיכנס לכלא. זה לא אומר. אבל אין לנו שום זכות להחליט לריבונו של עולם מי הוא חלק מעם ישראל ומי לא. בזה אין לך זכות. להוציא מישהו? אולי יש תלמידי חכמים גדולים שיודעים דברים נוספים. אני מדבר עליי. אני מדבר עליי. אני אדם פשוט. ואני לא יכול להסתובב בבית המדרש בתוך הקדושה הנעלה והתורה הזאת ולהתחיל לחלק ציונים לעם ישראל. אני חושב שגם את המילים האלה צריך לשמוע. אני לא אמרתי להסכים. הפוך. אמרתי שצריך להכניס לכלא ולהעניש בשיא החומרה את מי שפוגע בחיילים הקדושים, בעם ישראל. לא לעצור עד שלום העניש. בשביל מה יש סנהדרין? בשביל מה יש את כל החוקה הישראלית? גם כדי לתת עונשים. אבל צריך לדעת שכך דרכה של הגאולה. שכשאתה רוצה להחליף ריצוף בבית, אתה רוצה שהריצוף שלך יהיה נוצץ יותר, נראה יותר טוב לעין, הריצוף הקודם מיושן, תדע לך שהפסולת צפה, גם ריחות לא טובים יוצאים, ואתה מגלה בעיות בצנרת, זרמי האהבה לא זורמים כמו שצריך, אותה מים רבים שמלאים באהבה פתאום עוצרים ויש עצירות מאוד גדולה במים, ואתה מגלה אבנים וחול שהצטבר הרבה שנים מתחת לאדמה, ושורשים זרים של ענפים כאלה ואחרים שחלחלו פנימה ויצרו סתימות בברזים ובשטפי המים האדירים, ואתה צריך גם לשלם על זה הרבה כסף, על החלפת כל הצנרת. אבל אתה יודע שבסופו של דבר הכל יתוהר, ואז הכל יהיה שוב נוצץ. אז רבקה תיוולד מתוך השמונה שרצים, אז יתגלה אור גדול באומה הישראלית. רבותיי האהובים והיקרים, לא להיבהל מזה שזוהמה צפה, לשמוח מזה. אם צפה זוהמה, זה אומר שהולך להתגלות פה אור גדול. זה לא, זה הרב חרל"פ אומר זה מפורש, זה הרמת ולי, זה הפסוקים בתורה, זה המציאות של החיים שלנו. אור גדול הולך להתגלות. איזה אור? אינני יודע, אבל ודאי, ודאי שאור שהוא מתווסף יותר ויותר לגאולה הגדולה שאנחנו כבר חווים במציאות חיינו פה בארץ ישראל. ולאור הזה אנחנו ראויים, כי מסרנו את הנפש במשך שנתיים וזה לא נגמר, על אחינו אהובינו כלל עם ישראל. ולכן מה שכתוב בתנ"ך קורה במציאות חיינו. צריך לקחת את הדברים, לשמוח מהם, לא להתייאש מאיזה כתבה תקשורתית. אנשים שלומדים תורה ורואים שיש זוהמה שצפה, הם צריכים להבין בעומק, לא לחשוף לזוהמות חלילה, שהולך להיות פה תהליך אדיר של טיהור. זאת הסיבה שמערכת המשפט לא תוקנה עד עכשיו, כי אם אתה מתקן רק ברז אחד שיש בו סתימה, עדיין לא תיקנת את כל הצנרת בבית, רק צד אחד. מה היה עוזר לנו? היה עוזר קצת אם היינו מקדמים את החוקה דאז, להחליף רגע את המערכת המשפטית, מה שביקשו לעשות לפני המלחמה, שיצרו הרבה מאוד הפגנות. אבל במה היינו מחליפים אותה אז? במה? במערכת משפטית שהיא לא מה שהמערכת המשפטית שעם ישראל רוצה באמת. היינו מתקנים כמה תקנות, אולי ימניות, אולי לא, לא משנה, שמנסות רק למנוע את הרע, את הסור מרע. אבל הדרישה בקרב האומה לא הייתה לבקש סנהדרין, להחליף את כל הצנרת המשפטית. היום זה הרבה יותר מתבקש. אתה מבין שמי שעומד לנגד עיניו תלוש המשכורת לא יכול להיות שופט, לא יכול לשפוט בצדק. רק מי שעומד לפניו יושר, אמת, הגינות, רצון למסור את הנפש על האומה הישראלית, על קידוש השם, הוא יכול להיות שופט בבית המשפט העליון, בסנהדרין. כנראה זאת הסיבה לכל העיכובים האלה, אולי, לא יודע, אבל עיכובים גדולים, כדי שנגיע באמת לתיקון אדיר, לאור גדול במערכת המשפטית גם כן. העיניים האלה צריכות ללוות אותנו לאורך כל מציאות החיים שלנו, שבכל פעם שאנחנו רואים איזשהו משהו לא טוב, לא לחשוף אליו, לא לבקש אותו. אנחנו לא משוגעים, לא מחפשים צרות, אבל אם כבר הצרה באה, הקושי הגיע, לראות איזה אור גדול הולך ויכול לצמוח מתוך הקושי הזה. זאת ראיית הצדיקים בארץ ישראל. לא חושך על פני תהום של הגלות הנוראית. לא מבין איך אנשים עדיין טסים לחוץ לארץ, זה בסוגריים, אני לא יודע, לא יודע, לא מצליח להבין את זה עדיין. מה אתה הולך להריח פסולת? זה לא בשבילנו המקום הזה. לראות באור גדול, אור הגאולה, ולהתמלא בחיוך אדיר ושמחה גדולה להיות בדור הגדול הזה. שאלות? יש שאלות? כן, בבקשה.
זה
תשובה, שאלה מצוינת. הוא שאל מי שלא שמע אם אסור לומר על אנשים. אני אגיד את עניות דעתי הדלה, בסדר? צריך בכל התוקף, בכל התוקף, בכל העוצמה, לתקוף את התרבות. לתקוף את התרבות כמו שצריך. והצדיקים בדור שלנו, גדולי הדור, צריכים לדעת לדבר בשפה. אני אדם באמת פשוט, אתם מכירים אותי, באמת פשוט. הצדיקים אבל בדור, יש להם יכולת לדבר והם צריכים לדבר. והם צריכים למחות בתרבויות כאלה שבאים לפגוע בקדושת ישראל ולדבר לא טוב, ודאי למחות. אגב, בכל מקום, בכל מקום, גם אם יש פגיעה בתלמידי חכמים, צריך לדעת לדבר בכבוד, אבל בתוקף, לא לקבל כל דבר. גם יש פגיעה ומי שהולך ללמוד תורה ואחר כך מתגייס לצבא, צריך לדבר בתוקף, באהבה, אבל בתוקף, אותו הדבר. לא לשכוח את זה, זה חשוב מאוד. באהבה, אבל רק מאהבה. מי שהוא חדור אהבה באומה הישראלית, הוא זה שגם יכול לדבר. מי שלא, למה לנו? בוא נחטא בזה שלא דיברנו רע על עם ישראל. יאללה, עליי. לגנות בתוקף את המעשים, לא את הנשמות. אנחנו לא מבינים מה תפקידם של הנשמות. בסדר? אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה. אבל אני יודע גם דבר אחד, שלא כל אחד שיש לו כיפה גדולה לראשו או מקבט יכול לחלק ציונים מי זה ערב רב ומי לא. וכי חשבנו שבדור הגאולה לא יהיו יהודים שהם סוטים לגמרי מעולם של תורה ומצוות? רב יוסף, לא אמרנו את זה בגמרא שהוא רוצה לזכות להיות בגללים של משיח? הוא אמר את זה כבר, הוא אמר שזה מה שיהיה. אז אני מעדיף לגנות את המעשים, לא להסכים עם האנשים, לדרוש גם שיכנסו לכלא, אבל לא להוציא אף אחד מעם ישראל החוצה. מי אני? לא יודע, לא יודע איזה אומץ יש למישהו לעשות את זה בכלל. כנראה את המדחם גדולים, באמת, רק מי שראה ויודע את תורת הרב קוק, כי הוא קשור לעומק הגאולה. אם לא, אומר הרב קוק שהוא לא יכול לכוון לאמיתה של תורה, כי הוא לא קשור לגאולה. הוא עדיין רואה במקום הזה חלק מגלות, אז הוא לא יכול לדבר בדור הגאולה. לא משנה כמה תורה יש לו, הוא לא מזלזל, לא מזלזל, ממש ממש לא. פשוט הרב זצל כתב לנו את זה, אנחנו מפחדים לדבר. לא יוכל לכוון לאמיתה של תורה. מי שלא קשור בעומק מהווי נפשו לתהליך הגאולה, לא יכול, הוא פשוט לא יכול. זה לא קשור, זה לא עכשיו יורדים חלילה על מישהו, ממש לא. אנחנו מגיעים לקצה שבו נכנס ההבדל התאומי בין מי שלומד את תורת הרב קוק למי לא, וזה מתגלה, זה מתגלה ביתר שאת. אז יש הרבה דברים שאני צריך ללמוד מאחרים, מהתרבות החילונית, המון דברים שאני צריך ללמוד, מהתרבות החרדית, המון דברים שאני צריך ללמוד. אבל עם כל הכבוד, לבית המדרש שלי צריכים להתכנס כולם, לא שלי צחי, לבית המדרש של הרב קוק, וללמוד מהי גאולה. ואין אחד שיכול ללמד את זה יותר טוב מהרב קוק. אין אחד כזה. אז מי שלא לומד את השורש שנקרא הרב קוק, לא יודע איך הוא יכול לדבר על הדור בדור הגאולה. הוא לא יודע מה זה גאולה, הוא לא מבין מספיק. הוא מבין אבל לא מספיק. כן,
שמונת השבטים זה כבר, זה בין החרבן כמה שזה מובא בתורה?
מה?
בפרשה, שמונת השבטים,
לא, זה הילדים של נחור.
נכון, זה בעצם סוג של משל לזה שבגאולה יצוף כל הלכלוך.
כך אומר הרמ"ד ואלי. הרמ"ד ואלי, רבי משה דוד ואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל, הוא קורא את התנ"ך בצורה כזאת שהוא אומר, שנייה, אם בתנ"ך הייתה מסירות נפש ואחר כך הראית לי שרצים שיוצאים ואחר כך הראית לי אור גדול שיוצא, אז חייב להיות ככה. את הביסוס לדברים שלו יותר היינו דרך הרב חרל"פ. בשורות טובות.